היי, אתם עם שחי, שחר בחור, פרק חדש של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. היום אני נרגש להזמין לאולפן את יונתן לקס,
היי,
a.k.a. יוניל.
היי.
יוניל בוגר המחלקה התקשורת חזותית במכון הטכנולוגי חולון, AJT, בשנת 2009. היום הוא עובד כמאייר, מעצב, אמן עצמאי, עם הרבה לקוחות מתחום המוזיקה בארץ ובחול, כמו אסף אבידן, רונה קינן, אמנדה פלמר,
מסטודון,
גרנד דדי, בלקן ביטבוקס, תטרן, אינדי נגב. במקביל הוא מחזיק חנות טישרטים, פרינטים ועוד כל מיני. יוניל יאיר לאחרונה את עטיפת האלבום החדש של רונה קינן ואת השפה החזותית של פסטיבל האינדי נגב. היום עובד על מספר פרויקטים שעדיין לא בטוח אם הוא יכול לדבר עליהם. יוניל כבר כאן איתנו באולפן, כמו ששמעתם. אז פתיח ומתחילים. אז היי, יוניל, מה המצב?
הכל טוב, סך הכל קר היום.
כן, קשום.
ממש.
שערה.
אחד דבר, חשבתי שאני אוהב חורף, ואז גיליתי שקר מדי.
שאירופה פה.
שנהיה כזה, כן, קר מדי פשוט. חובק עם רדיאטורים וזה.
כן, טוב שיש פה פסיליטיז יפה.
כן.
ויש לך רדיאטור.
כיף פה.
טוב, מה, אז מאיפה הגעת עכשיו? מהסטודיו?
האמת שהיום עוד לא הייתי בסטודיו. אבל מפה הולך לעבוד, כן.
טוב, איפה אתה עובד?
איפה אני עובד?
לא יודע, כי אמרנו מהסטודיו, אז
כן, אני חולק בשלוש שנים האחרונות סטודיו עם שלושה אנשים, מין חלל משותף כזה, שלכל אחד יש לו את החלל הפרטי שלו, יחד עם בועז סידס, שהוא אנטי, מקעקע, אמן רחוב, מי שלא מכיר מוזמן לבדוק ורצוי לבדוק. קטיה בריודין, שהיא מקעקעת, ועומרי גולדזק, שהוא גם מקעקע, יותר בכיוון הטיפוגרפי, גרפי, אנשים משכמם ומעלה.
טוב, אנחנו נרחיב, ברור שנרחיב בהמשך, אבל נתחיל עם קצת רקע. בוא נתחיל עם איזו שאלה חדשה שחשבתי עליה. אם מישהו שמאזין עכשיו שלא ראה מעולם יוניל, איך היית מגדיר את העבודות שלך?
שאלה קשה, אני לא בטוח שאני יודע לענות על זה כל כך, אבל אני לאחרונה קורא כאילו לעבודות שלי מין קולאז' מאויר, שזה מגיע מהכיוון שבאמת אני אוהב לקחת הרבה אלמנטים רנדומליים ולנסות לחבר אותם, ומה שיפה ובעצם נותן לי את השקט שלי, זה שאני יכול ליצור את החלקים האלה. זה לא באמת תמיד found objects או found images שאני מוצא אונליין, או שאני לוקח מכל מיני עיתונים, אני לפעמים ממש מצייר את החתיכות שחסרות לי במרכאות, בשביל להכניס לזה, ואת הכל כאילו אני מקווצ'ט למין שפה אחת שנוצרת. אבל שוב, אני לא ממש מחויב לאיזשהו סגנון ספציפי. יש לי כאילו, אתה יודע, יש לי גם סתם ציורים, או דברים שהם יותר כאילו מכיוון הסוריאליזם, או הרבה דברים שהם קצת יותר אבסטרקטיים וקצת יותר ריאליסטיים. אז אתה יודע, מועך הכל ביחד כזה.
כן, זה פיתוח של שנים, אני מתאר עצמי. גם אני, מה שאני עוקב לא יודע כמה שנים, זה כבר חנות והכל 10 שנים או יותר?
10. כן.
אז טוב, ניכנס לזה כזה בצורה מסודרת, נעשה את זה, הכל, נדבר על הכל היום. אבל קודם, מה ההגדרה שלך באמת לאיור?
לעבור,
אוקיי, נהדר.
לא יודע, איור זה כזה, כי אני לא רוצה לתחום את זה בהגדרות כל כך.
זה מעולה.
באמת, אפשר להגיד כאילו שאתה ציור שמלווה טקסט, או ציור שמשרת, כן. אבל אני כאילו מאוד מאמין לפחות בקשר שבין איור לעיצוב, לאומנות, והגבול הזה שלדעתי מניב את הדברים הכי טובים. ולהגיד איור משרת טקסט, אני לא מאמין כאילו שזה באמת משרת, כי הוא נותן משהו אחר. אז עבור, שאלה.
כן, אני חושב שגם אם נחשוב על העבודות שלך, שעוד נדבר, אז באמת אצלך, נגיד בלווית, אז האיור הוא זה שמוביל מיתוג אפילו. אז באמת אצלך זה מאוד כזה משתנה ו...
כן, למרות שבלווית ספציפית כפרויקט, האיור באמת מאוד שירת את המיתוג ואת ה, את ה, את האווירה שרצינו ליצור.
אבל נגיע לזה.
כן.
אוקיי, סבבה. אז נתחיל בהיסטוריה קצת מהבית ואיך התגלגלת לעולם העיצוב וללימודים ואיך אתה זוכר את עצמך.
טוב, אז כמו כל הסיפורים שקדמו לי, הבית באמת ינקתי מגיל צעיר את התחום עם אמא שלי שלמדה בבצלאל, תקשורת, איך קראו לזה אז?
גרפיקה
שימושית.
כן.
ובכן, גרפיקה שימושית. אז היא למדה תקשורת חזותית בבצלאל, ובאמת בית מאוד מאוד אומנותי. אחרי זה אני חושב שכאילו, שוב, הייתי תמיד מצייר ותמיד נהנה מזה.
אז היא עבדה כזה?
היא עבדה כגרפיקאית בבית התפוצות, והיא עבדה בעיתון פילוני של הילדים. כן, והיא הייתה עושה, היא הייתה עובדת באיזשהו שלב עם חברה שיוצרת דפי יצירה לגנים. אתה יודע, ציורים כאלה של כל מיני חגים, חגי תשרי, חג פורים, כאלה. ובמקביל היא הייתה, אחרי שנולדנו, היא עזבה את המקצוע באיזשהו מקום, והתמקדה בנו, בגידול הילדים, והיא הייתה עושה סדנאות כאלה של יצירה ושל אומנות בבית לילדים. ואנחנו היינו שותפים.
כן.
לפעמים בניגוד לרצוננו, אבל אתה יודע,
אתם הייתם ברקע.
כן. אז אני חושב שמשם זה התחיל, כאילו, זה באמת נתן את הבסיס הזה שאחר כך קצת זנחתי אותו והלכתי ללמוד נגינה וגיטרה, ואחרי זה בתיכון בכלל הלכתי לכיוון ריאלי, רובוטיקה, מתמטיקה, פיזיקה, ובאמת הייתי בטוח שלשם אני הולך.
איפה גדלת?
חולון. במכון הטכנולוגי חולון. אז כן, בחולון, ורק אחרי הצבא, באמת כשנדרשתי להחליט מה אני עושה, או איך אני עושה, או לאן אני רוצה ללכת, אז בעצם איזשהו טיול כזה של כמה חודשים בלונדון, פתח לי עולם של מרץ, של הופעות. הייתי במלא הופעות, פשוט חרשתי בסביבות 100 הופעות בארבעה חודשים, בלונדון, רק בלונדון. מלא מקומות.
לא הסתובבת באנגליה, פשוט היית בלונדון?
הייתי בלונדון, פשוט שם כאילו, ועברתי 4-5 הופעות בשבוע. פשוט הולך להופעות, והעולם הזה של עטיפות תקליטים, של טישרטים, של להקות, של פוסטרים, של כל המרץ הזה, הוא פשוט כאילו אמר לי, הוא כאילו קרא לי כזה, אני הייתי חייב לעשות את זה, נורא רציתי לעשות את זה. זה היה כאילו דימויים כל כך מגניבים, וכאילו השפה הזאת של המיעוט צבעים, של דפוס משי בעצם, זה נובע משם. פשוט משך אותי. ואז כאילו חזרתי לארץ, וידעתי שאני רוצה לעשות פוסטרים להופעות.
יש איזה אלבום או הופעה, משהו שממש כזה hit you, כזה בקטע של וואי, אני זוכר את זה טוב.
בטח, יש להקת הארדקור שנקראת Poison the Well. הייתי בהופעה שלהם, שהייתה מעולה, ואני מניח שזה גם כאילו איזשהו מין... אתה יודע שלפעמים אתה אוכל משהו, והוא נורא נורא טעים לך, גם אם יכול להיות שהוא די בינוני, אבל משהו באווירה, או בהרגשה שלך באותו רגע, גורמת לזה להיות הדבר הכי טעים בעולם. אז אותו דבר, ההופעה הייתה מושלמת, ואני מגיע כאילו לדוכן מרץ' והכל היה כזה... תמונה של איש תלוי, כאילו החולצה זה איש תלוי מעץ. וזה היה די מכוער, הסתכלתי, חזרתי לזה אחרי כמה שנים, זה היה די מכוער, אבל כאילו זה, אמרתי, וואו, זה כל כך מגניב, והאלבום שלהם זה מין דמות כזאת שיש לה מין חמנייה במקום פרצוף, שזה דווקא טוב עד היום, אבל כאילו משהו באסתטיקה הזאת פשוט תפס אותי. זה באמת כאילו אחת מההופעות האלה שראיתי אז, אבל באמת היו הרבה, זה כאילו היה המכלול הגדול הזה של כל העולם הוויזואלי של, של מוזיקה ושל כל מה שנלווה לזה. פשוט ידעתי שזה מה שאני רוצה.
יפה.
ואז חזרתי ונרשמתי לחולון, כי אני חתכת יצור עצלן, ואני אמרתי, מה לנסוע לירושלים? מה, גם שנקר זה רחוק, גם רמת גן זה... נרשמתי לחולון, כסוג של ברירת מחדל, והתקבלתי לחולון. אז
ומה היה לך בתיק עבודות? מעניין.
אז היו שם כמה פוסטרים להופעות שעשיתי... אפשר להגיד שהעתקתי סגנון של אמן שמאוד מאוד אהבתי באותו זמן, שקוראים לו דרק הס, והוא עבד עם הרבה להקות של מטל ורוק, והוא רושם רישומים כאלה מאוד על גבול האבסטרקטים, mm-hmm. של דמויות מלאכים ודמויות סובלות כאלה. קשה להסביר את זה, אבל זה באמת רישומים מאוד מאוד גסים, בדרך כלל בלי צבעים או עם קצת נגיעה של צבעי מים. אז ניסיתי לעשות כאלה פוסטרים שגנובים מהסגנון שלו, לכמה מהלהקות שחיבבתי באותה תקופה.
והתקבלת.
וזה מה שהכניס אותי, כן? אז למדתי 4 שנים בכל.
אז היה פרויקט גמר?
כן. הפרויקט גמר שלי היה מין מרד שלי קצת במוסד התקשורת החזותית, נקרא לזה ככה, בעולם הזה של לשרת לקוחות. זה היה פרויקט מאוד אישי, שבמבט לאחור אני פחות מרוצה ממנו, נקרא לזה ככה בלשון המעטה. אבל זה היה פרויקט ש ציירתי איזו מפלצת שבעצם מייצגת את ה אני המרדן, שהוא לא באמת כל כך קיים במציאות, אבל הוא נורא רוצה להיות קיים. ובעצם בניתי מין ביטן כזה שמייצג את הנפש שלי, ששם אני בעצם פורק כל עול ויוצא על מה שמרגיז אותי. שוב, בדיעבד אני חושב שהפרויקט הזה חטא קצת בחטא היוהרה, נקרא לזה כך.
אתה טינאג'ר כזה.
קצת טינאג'ר, קצת ילדותי אפילו, כזה קצת לא אומר שום דבר, רק מצויר נחמד. אבל זהו כאילו.
אז אני לא אפרסם לינק בבידאו.
עדיף שלא, אני גם לא חושב שיש לינקים. אולי בפליקר, אבל פליקר עוד קיים?
כן, עדיין.
כן? סתם, אני יודע שהוא קיים.
טוב, ואז, אוקיי, אז כל השנים האלה, אז כל הזמן היה לך את הפוסטרים בראש.
אז זהו, אני כאילו, באופי שלי מאוד מאוד קופץ מצד לצד כזה, אני מדלג, אני למדתי תקשורת חזותית, לא למדתי איור, כי אין מסלול איור בחולון, למדתי פרינט, במסלול פרינט, ואפשר לומר למזלי, אני באמת הצלחתי בכל שלב של הלימודים למצוא את הנישה שאני אוהב להתעסק בה, והיא לאו דווקא תמיד הייתה איורית. הרבה פעמים היא הייתה דווקא באמת ממש עיצובית. טיפוגרפיה. וידאו פחות, קצת ווב, אבל תמיד מצאתי איזושהי נישה שמאוד מאוד התחברתי אליה בתקופה מסוימת, וקצת דילגתי, אני כאילו אף פעם לא התקבעתי באמת על דבר אחד. ואז להגיד שכאילו כל הזמן היו את הפוסטרים של ההופעות בראש, זה ממש, ממש לא נכון. פשוט חוויתי את הלימודים כאילו כלימודי עיצוב. חשבתי שאני אהיה ממתג, שאני אהיה מעצב גרפי, לא חשבתי שאני אהיה מאייר, בטח שלא חשבתי שזה יוביל לכיווני אומנות שאני קצת מתעסק בהם עכשיו. פשוט חוויתי את 4 שנים האלה שהיו קשות, לפעמים היו מרגיזות, בסוף שלהם הרגישו כאילו הם היו מיותרות, והיום אני יכול להגיד לך שלא רק שהם לא היו מיותרות, הם מאוד מאוד חשובות, אפילו לא, לא מהבחינה רק של מה שמלמדים אותך, אלא גם פרק הזמן. הפרק הזמן שאתה חייב להבשיל כמעצב, כי אין מה לעשות, הזמן נותן לך כלים, הזמן נותן לך, נותן לך ידע, נותן לך את את היכולת להסתכל על, על כל הדברים שאתה עושה.
ויש איזה מרצה שממש השפיע עליך בארבע שנים האלה?
היו הרבה. אני, שוב, קשה לי להגיד כאילו ש, שאחד מהם הוא באמת...
מנטור.
מנטור, כן, מנטור, אבל היו, היו הרבה באמת שהסתכלתי עליהם כזה ביראת כבוד. עודד עזר למשל, שאני ממש ממש, אתה יודע, כאילו מעריך את היכולת שלו לנתח עבודות, ולשים את הדגש על תהליכים של עבודות, ולא על התוצר הסופי. שזה רחוק ממני שנות אור, כאילו, אבל זה מעורר כבוד. יהודה חופשי, שזה תמיד מעולם הטיפוגרפיה, אם אתה שם לב, כאילו, זה תחום שהוא מאוד חשוב לי, גם כמאייר, הוא מאוד מאוד חשוב לי. ירון חולין, מאייר, ענק. סיוון בן חורין, שהתחברתי אליה מאוד ברמה, ברמה האישית והחברית אפילו, ממש הבינה אותי. והיו עוד, אתה יודע, אני כאילו...
ברור, ברור. זה כזה על back on the mind.
כן.
טוב, אז סיימת, ואז תאר עצמי שלא השאר היית פרילנס, וניסית...
אז זהו, אז כשסיימתי את הלימודים, הייתה לי מטרה מאוד מאוד ברורה, להתקבל לאחד מ... אני חושב שזה היה רשימה של חמישה סטודיואים, שנורא רציתי לעבוד בהם. סטודיואים יחסית קטנים לעיצוב, גרפי. אנחנו עדיין לא באיור בכלל, כאילו, עדיין מעצב גרפי, רוצה לעשות לוגויים, תן לי לעשות לוגויים, תן לי לפתוח את האילוסטרייטור. שלחתי לכולם קורות חיים, וקיבלתי תשובה חיובית בעצם מסטודיו ממש ממש של שני אנשים, דני מגרלשווילי ונתי אוחיון, קראו להם סטודיו ויסי, הם כבר לא קיימים. והתחלתי לעבוד שם פשוט, כאילו עברתי לתל אביב מחולון, והתחלתי לעבוד שם. שם בעצם התחלתי, הם הסטודיו שמיתג בעצם את לוויט, בית הקפה לוויט, כאילו כמו שמכירים אותו היום פחות או יותר. והם בעצם יצרו את המיתוג, ואני נכנסתי לפרויקט הזה, כאילו, ובעצם לקחתי את לוויט על, על עצמי.
טוב, זה נגיד אני כן אפרסם, כי זה נגיד, המיתוג הזה אני זוכר כסטודנט, שזה היה משהו שבאמת היה יוצא דופן ב, בתל אביב. שהיה שם משהו של חול כזה, שהיה רוצה לתאר
כן, את... כן, אבל אני פשוט... אני לא אוהב לקחת קרדיט על הדברים האלה.
לא, אבל אמרת איזה כאילו... סטודיו, זה לא
כן.
ש... אתה יכול להגיד מה החלק שאתה עשית, ואז...
לא, כי תמיד אומרים לי איך שמיתגת את לוויט, ואני לא מיתגתי את לוויט, אני כאילו רק שדרגתי את לוויט, נקרא לזה ככה, את המיתוג okay, הקיים.
זה גם טוב.
אז באמת כאילו השפה הייתה באמת... דני ונתי הם מעצבים מאוד מוכשרים, פילוסופיים מאוד, אבל מאוד מאוד מוכשרים. והם יצרו את השפה של הלוגו, של הצבעים, של הפונטים, וכשהם אמרו לי כאילו, אמרו לי יום אחד בוא אנחנו צריכים לעצב תפריט של משקאות חמים, אז אמרתי להם אולי נכניס איורים פנימה וכאילו נאייר את המשקאות, וניסינו, וזה באמת כאילו לקחתי את השפה הוקטורית, הקרה, באמת המושלמת באיזשהו מקום, כי כאילו היה שם באמת בחירות מאוד מאוד מדויקות של הכל, ואז הכנסתי לשם את האיורים, כאילו, מכיוון שהוא יותר... פשוט ניסיתי הכל. אמרתי, אני צריך לצייר כוס שוקו, ציירתי מין יו כזאת, שהיא בעצם הכוס, וזה היה הטמפלט לכל המשקאות. כוס שוקו, בוא נתחיל לעשות צבעי פנדה, נשים על זה צבעי מים, נשפוך קצת דיו, בוא נשים על זה קצת מסקינג טייפ, וניצור את הדברים האלה, כאילו מין קולאז' כזה גם.
הכל ידני הכל, כן.
הכל היה ידני, ובאמת יצא תפריט מוצלח, לדעתי, כאילו שמחזיק עד היום אפילו. והיום אני יכול להגיד שזה כאילו מאוד מאוד רחוק ממני. אני מרגיש שזה, שזה מאוד היה מוכוון, מוכוון לקוח. כן. זה היה מאוד מאוד מתאים ספציפית לדבר הזה, ולא מייצג אותי כאילו כמאייר בשום צורה. שזה בסדר וזה לגיטימי. פשוט כאילו זה תקופות אחרות בקריירה. אבל שמה באמת התחלתי להתעסק עם איור. אני חשוב לציין גם כאילו שבזמן הלימודים, זה בנושא אחר, מבטח סוגריים רגע. בזמן הלימודים קיבלתי פנייה מידיעות אחרונות. והתחלתי לאייר טור שבועי של אלמה זוהר.
וואו.
כן, ב-24 שעות.
בעקבות מה? כאילו איך הגיעו אליך?
בעקבות, היה לי אתר.
אוקיי.
כן, שפתחתי בשנה ב' והצבתי אותו בקורס עיצוב אתרים של הלימודים. ופשוט העליתי אותו, כאילו אני השכלתי לקנות דומיין עוד בתחילת הדרך. אז העליתי אותו, ואיכשהו אני אפילו לא יודע להגיד, כאילו, אלמה זוהר קיבלה הצעה לכתוב טור, ונתקלה באתר שלי. ופשוט, כאילו, היא הצביעה עליי ואמרה אותו.
יפה.
כן, מדהים, אתה יודע,
כן,
אתה
יושב... כן, אלמנט המזל.
יושב בשיעור בשנה ג' ומקבל טלפון, לא עונה, ובהפסקה אומר לך שלום, זה רענן שקד, האורך של 24 שעות. אם תוכל לחזור אליי, אנחנו צריכים אותך לאיור של איזה טור שבועי. ואני כזה, what the fuck? אז זה כאילו משהו שליווה אותי, אבל שוב, זה היה... זה הייתה גם תחילת הדרך שלי כמאייר, אבל זה היה מאוד מאוד בוסרי. זה היה מאוד מאוד ניסיוני מצידי, ומאוד מאוד לא מפותח נקרא לזה.
כן. כי בכלל לא ידעת מה זה בעצם שפה.
לא ידעתי מה זה איור. כן. לא לימדו אותנו איור בחולון. ציירתי לפי טקסט בגדול. אז אם נחזור שנייה לויסי, התחלתי כאילו... התחלתי שם את ההתעסקות עם לוויט, עם איורים. אחרי שנה ויסי החליטו לסגור את שעריהם, ובהחלטה משותפת גם עוד קצת לפני זה, אני הרגשתי שקיים עולם פרילנס קורץ בחוץ, והחלטנו שאני עוזב, כזה בהחלטה משותפת כזאת, ומאז אני פרילנס בעצם.
ואיך, באמת, איך התגלגלת? כי אני מתאר עצמי שבהתחלה, כאילו, עזבת סולו, גם בלי לקוחות, או ש...
לא, היו לי קצת, היה את הטור של אלמה זוהר, שעדיין נמשך קצת, כן. היו לי כמה עבודות פרילנס, אני לא זוכר מה הם היו, באמת שאני לא זוכר מה הם היו, באותה תקופה, אבל הרגשתי שכאילו, שאני מנסה לרקוד על שתי חתונות, שאני מנסה להיות שכיר בשביל הביטחון שלי,
כן.
אבל עצמאי בשביל הנשמה שלי. ואמרתי, צריך לחתוך ולנסות את זה, באמת כאילו פול טיים להיות עצמאי.
ובאותה תקופה, האונליין סטור, כאילו החולצות, זה היה כהובי?
וואו, אני לא מצליח לשים את זה שנייה על הטיימליין, כאילו לקשר בין הדברים, אבל... הייתי הרבה משתתף בתחרויות טישרטים של Design by Humans, Threadless, מנסה את מזלי. ובחלק מהתחרויות האלה אפילו זכיתי בכמה מאות דולרים, שזה היה נחמד, אתה יודע, כאילו במין עולם אינטרנטי, קהילה שיתופית כזאת, כמו Threadless, שנותנת לך את האסמכתה שמה שעשית הוא סבבה, אתה לא גרוע כל כך. אז זה היה נחמד, כאילו, ובאיזשהו שלב רציתי להשתתף בטי-מרקט, אז הייתי צריך לייצר את הסחורה של עצמי. אז התחלתי משם. שוב, דברים מכוערים להפליא. באמת, החולצות הראשונות שלי זוועתיות, כאילו, באמת.
אני לא מסכים, אבל בסדר.
תשמע, זה כאילו, אני לא חושב שיש מישהו, אומן או מעצב, שלא מסתכל על העבודות שלו עשור אחורה, ואומר, מה חשבתי לעצמי? אני לא חושב שיש אחד כזה. זה תמיד נראה גרוע, וזה כנראה גם היה גרוע לפני עשר שנים, יותר ממה שזה עכשיו. כי הזמן עושה את שלו, כאילו. הזמן נותן לך באמת את ה... נותן לך מקצועיות. אצל כל אחד.
ואיך זה הלך, כאילו, מבחינת אני מתאר עצמי, צריך להשקיע הרבה זמן בכל האירועים האלה, וגם להשקיע זמן באתר, ואיך הצלחת לשחק עם זה?
תשמע, בגדול, אם נחזור רגע שנייה כאילו לחלק שבאמת עזבתי את VC,
כן.
אני, זה היה מאוד מאוד סמוך לפצ'ה קוצ'ה, פצ'ה קוצ'ה 8.
אוקיי.
איתי מאוטנר התקשר אליי, פצ'ה קוצ'ה, למי שלא יודע, זה בעצם, זה מין אירוע שמעלה על הבמה כמות כזאת וכזאת של אומנים, אחד אחרי השני, שכל אחד מקבל בעצם פרק זמן של 6 דקות ו-40 שניות, כאשר כל 20 שניות מתחלפת שקופית מאחוריו, והוא בעצם מרצה, מדבר, מציג את הנושא שעליו הוא רוצה לדבר, באותם 6 דקות ו-40 שניות, עם 20 שקופיות. פרויקט של ענת ספרן ואיתי מאוטנר, אז בעצם בפצ'ה קוצ'ה 8, איתי מאוטנר מתקשר אליי, ואני עם החרדת במה שלי ישר אומר לא, ואחרי יום-יומיים חוזר אליו ואומר אולי כן, ובסופו של דבר מתעל את, את הפורמט הספציפי של פצ'ה קוצ'ה לטובתי, ועולה על הבמה, ובעצם לא אומר מילה, כל השקופיות שלי היו בעצם טקסט, כשאני בעצם עמדתי על הבמה, והחזקתי מספרים כאילו של ספירה לאחור, 6.40, 6.20, 6, 5.40, וכל שקופית אני מרים מספר אחר, עד שנגמר הזמן, ואני פשוט יורד מהבמה. אז התחמקתי מזה באלגנטיות. כן.
מאוד ארטיסטי מצדך.
כן, זה יצא חמוד דווקא, אבל אני חושב שזה פתח לי הרבה הרבה דלתות בסופו של דבר. תדר פנו אליי בעקבות הפצ'ה קוצ'ה.
בוא נדבר על החיבור שלך עם התדר.
אז בוא נדבר.
יאללה. רגע, תן להם קצת בריף על תדר. כאילו מההתחלה, כי הרבה אנשים לא מכירים את ההתחלה.
תדר נפתח, אני לא חושב שהוא הרבה שונה מהיום, הוא פשוט יותר גדול ויותר מקצועי, אבל הוא נפתח כפופ-אפ בר. נכון, הוא היה פופ-אפ באמת פעם. רק לחודשי הקיץ, זה היה פופ-אפ רדיו בר. הם בעצם בר שנפתח לתקופה של חודשיים ומשדר רדיו, ובעקבות הפצ'ה קוצ'ה הם פנו אליי, והם רצו עוד לפני שהם היו קיימים, למתג את עצמם, כאילו. אז בעצם זאת הייתה העבודה הגדולה הראשונה שלי כעצמאי. עבודה שנמשכת בעצם עד היום. היום הם כבר לא פופ-אפ, היום תדר פעיל כל ימות השנה, מי ש... כאילו, אני לא יודע אם יש מישהו שלא מכיר אותם. הם יושבים בבית רומנו, בעונות הראשונות זה היה ב... מול הבית כנסת הגדול.
בית כנסת הגדול, כן.
הר סיני.
המסגר גם זה היה איזה עונה אחת.
היה המסגר, היה השגרירות, לא השגרירות, נו.
נכון, היה משהו כזה.
בקצה של רוטשילד שם, משהו. הייתה גם עונה שהם נדדו ממקום למקום. בקיצור, היו הרבה עונות מאז, עד שהם השתקנו במושב הקבע שלהם בבית רומנו.
ובמיתוג שלך היה תוון, שזה לא ציינת.
זה גם לא, כי במיתוג הראשון לא היה ון.
וואו.
הוון הגיע רק עם בית רומנו.
וואלה.
כן. המיתוג הראשון היה מין כזה דיילר כזה של תחנות נכון. רדיו. ישן, ישן, ישן. נראה רע. אבל לזמנו. עבד בזמנו. ואחר כך בעונות, ברגע שהם עברו לבית רומנו, באמת הגיע הוון, שהוא גם הפך להיות חלק מהמיתוג. היום המיתוג שלהם הוא הרבה יותר פלואידי, משהו הרבה יותר מקבל לתכנים, בגלל שתדר כאילו בראש ובראשונה הם מקום שמקבל תכנים מבחוץ, יוצר תכנים. אז זהו, עד היום אני עובד איתם. אני חושב שמאחרונות עבודות העיצוב הגרפי נטו.
ומה התהליך שאתה באמת עם לקוח כזה? כאילו, אני מתאר עצמי שהתהליך אז היה שונה מהיום, אבל בזמנו...
של מיתוג?
כן, כי למרות שלא זה, אבל עשית מיתוג, באמת, מה היה התהליך?
כן, אני עשיתי ולא כזה נהניתי מזה, אבל אני חושב שאני לא יודע אם פיצחתי את השיטה. התהליך הוא, תמיד ניסיתי להיצמד לחוקים שנתנו לנו מהלימודים, של מחקר ושל פיתוח, אבל אני חושב שעם הזמן פשוט גיליתי שזה לא בשבילי, זה אני לא מצליח להתמקצע בדבר הזה בצורה שמספיק מעניינת בשבילי בראש ובראשונה. אבל דווקא עולם האיור והאומנות נתן לי כן איזושהי רמה של חופש בנושא הזה.
כן, אז בוא נתקדם למוזיקאים וכל הכרזות האלה שפתאום התחלת לעשות.
כן. אז קודם כל כאילו...
גם בכלל איך התגלגלת לכל הסטריט ארט שלא היית שם ושוט.
תראה, בגדול סטריט ארט תמיד היה שם אתה יודע, במאחורה של הראש. אני כן אוהב את התחום הזה, זה תחום שהוא כאילו קסום בעיניי, ממש מדהים. ואני מלא הערכה לאנשים שבאמת עושים את זה בצורה יומיומית, בלי להתייחס למזג אוויר, ושיש להם את הכוח רצון לצאת ולעשות את זה כל הזמן. אני פחות כזה. אבל אני עדיין כאילו מאוד אוהב את הסגנון, את האווירה, את הלכלוך, את המיידיות של הדבר הזה. אז כן כאילו, אתה יודע, זה מין השקה, לא השקה כזאת, בין התחום, בין מה שאני עושה לבין אומנות רחוב.
כן, אתה בהחלט רואים שאתה מושפע מדבר הזה.
ברור, ברור.
זה יד ביד הולך.
ברור. עכשיו, כל הפוסטרים של מוזיקה ושל הופעות, זה תמיד היה שם כאילו גם נוכח ולא נוכח. אני עשיתי, גם אם זה מהכיוון של העיצוב הגרפי יותר ופחות מהכיוון של האיור, אלבומים עוד לפני שהתעסקתי ממש באיור, זה הוביל מן הסתם לעיצוב של פוסטרים גם. במקביל כאילו אני מאוד מאוד מעריך את העבודה של דקל חברוני, שבאמת כאילו לוקח את התחום הזה שמאוד מאוד לא מפותח בארץ של גיג פוסטרס.
כן, באמת, האמת שדיברתי עם אלון, זה לא היה בפנים, ודיברנו על פוסטרים, שבאמת, אתה ודקל, זה בעצם תעשיית הפוסטרים בארץ, שמהירים שעושים פוסטרים, זה באמת דקל ממש מפציץ כל הזמן, והוא עושה דברים מדהימים, הוא גם יהיה פה.
חשוב.
וכן, תמשיך, קטעתי אותך.
אז כאילו באיזשהו מקום, קצת גם בעקבות דקל, אני מרגיש גם עכשיו, זה כאילו זה לא משהו של לא נחלת העבר, שלפעמים בא לי לעשות פוסטר להופעה, גם אם לא הזמינו ממני את העבודה הזאת, ואם יש איזו הופעה שאני כאילו נורא מתרגש לקראתה בארץ, של איזה אומן מחול, זה ממש כאילו לא, אתה יודע, זה לא מתחת לכבוד שלך לבוא ולעשות את הפוסטר להופעה הזאת, סתם בשביל הכיף, כאילו.
כן, לגמרי.
ואם יוצא מזה משהו, אז אתה יודע, מה טוב?
אז ככה באמת היה חיבור עם גרנדדי, נגיד, שהגיעו לארץ, או?
לא, עם מסטודון זה היה לגמרי ככה. אני פשוט עשיתי פוסטר, פרסמתי אותו, ובאותו ערב קיבלתי מייל מהגיטריסט שלהם.
וואו.
כן, זה, אתה יודע, זה דברים שממלאים לך את הלב כל כך כאילו בהנאה מהדבר, אתה אומר, זה כאילו, זה פאקינג מגיע למישהו. אז, והפוסטר הזה קרה, עובדתית, הוא נהיה אופישל, למרות שהוא נעשה לא אופישל בכלל, ולצערי ללא תשלום, אבל כאילו התשלום הוא כל כך הרבה יותר מזה. ובאמת זה כאילו, זה טיפ נורא חשוב, שאם אתה עושה משהו בלי כסף, אז תעשה אותו גם בלי לקוח. תעשה מה שאתה רוצה, ואם יוצא מזה משהו, מגניב. אם לא, גם מגניב כאילו, אבל אתה נהנה מזה לפחות.
כן, למדת משהו.
אז דווקא הפוסטר של גרנדדי, של אמנדה פלמר, זה פוסטרים שעשיתי להופעות שנרנג'ה, ערן אריאלי הביא לארץ. שבאמת נתן מקום כאילו, שוב, לאמנות הזאת של גיג פוסטרס, בהופעות אינדי בארץ. שזה חשוב, חשוב מאוד, כאילו, חשוב לתחזק את זה, שוב, גם אם נותנים לך תמורת זה כסף, וגם אם לפעמים לא, כאילו, אבל שוב, אם לא, תעשה מה שאתה רוצה.
כן, אתה אומר זה סייד פרויקט שהוא פשוט לנשמה שלך.
לגמרי, וזה חובה שיהיה כאלה, חובה. אחרת אתה לא יכול, כאילו, לכבול את עצמך לאך ורק פרויקטים מוזמנים, כי הרבה מהפרויקטים המוזמנים, יכולים להיות מלווים עם תסכולים, כי לא תמיד הכל הולך חלק. אז ובשביל לשמור כאילו על המוג'ו, ובשביל לשמור על הגחלת הזאת ועל ההנאה, ובשביל ליצור לעצמך שפה ואיזושהי קוהרנטיות בעבודה שלך, אתה חייב ליצור כאילו גם אם אין לך מה לצייר. אז אני פתרתי כאילו, אתה יודע, יש את המקרים האלה שאין לך מה לצייר, שאתה לא יודע לאן לקחת את ה...
ברור.
אז אני פתרתי את זה כאילו בסוג של סדרות, שאחר כך גם הפכו להיות טישרטים, של Uninspired למשל. אז יצרתי שפה שלמה של כאילו מין מותג, תת מותג ליוניל, שנקרא Always Uninspired, ובעצם יצרתי סוגים של קצת לוגויים קטנים של Always Uninspired, איורים קטנים, סט של סטיקרים, טישרטים, עם כל מיני טיפים קטנים. זה באמת מה שהבאתי כאילו. הבאתי חבילה קטנה עם איזה סיכה ופאץ' וסטיקרים.
כן, יוניל הביא לנו חבילה קטנה ופאץ' ו... מי שישתף את הפרק,
שתפו, בכל הכוח.
של מקשקש, יזכה בחבילה הכיפית הזאת.
כן, אז הכל נשמע כאילו הובלנו לשם, אתה מבין? רק הובלנו לגיבווי. אז כאילו, לא היה לי מה לצייר, אז ציירתי שאין לי מה לצייר, אתה מבין? גם היוניל ספייס פרוגרם שעשיתי, החתולי חלל, זה גם נובע בדיוק מאותו מקום, כאילו, זה הסיפור של חתולי החלל, בעצם כאילו זה הסיפור שלהם בעקבות Planet Inspiration. הם מחפשים את הזה, הם כאילו, הם חתולים והם מטומטמים והם אף פעם לא מוצאים, והם בעיקר מרחפים כאילו בריק, אבל זה תמיד כאילו, זה נותן לי את ה-safe place הזה, שאם אין לי מה לצייר, אני תמיד יכול ללכת ולצייר חתול עם קסדה. שזה, אתה יודע, זה באיזשהו מקום קצת, זה נותן שקט ורוגע. או שעוד פרויקט אחד שעשיתי לעצמי, זה הפרויקט של קוויקיז, שזה בעצם ציור יומי, למרות שהוא לא באמת על בסיס יומי, שאני פשוט, הוא לגמרי, לגמרי רנדומלי, כאילו. אני מתחיל לזרוק דברים על ה...
משרבט.
כן, פשוט כאילו משרבט, מניח, קולאז'י, מצייר, לכלוכים, מצייר רישום פתאום. כאילו, ובדרך כלל זה לוקח שעה, שעה וחצי. כן. ומשחרר את זה כאילו, באמת, מהבחינה הזאת זה באמת כאילו מאוד משרת את העולם של הסושל נטוורק.
כן.
שהוא כן עולם שאני חושב שהוא נחוץ בסופו של דבר, אי אפשר להתעלם ממנו לגמרי. כאילו אפשר, השאלה היא באמת...
איך אתה באמת מנהל את כל העולם הזה? כאילו איך אתה... אתה גם יש לך חנות ואתה...
כן.
All over, אבל באמת איך אתה עובד עם...
עם ציפרלקס. סתם, לא, האמת שאני לא לוקח ציפרלקס. אבל אם יש למישהו אני אשמח. הרבה חרדות, אבל זה הרבה כאילו... דברים שנובעים דווקא כאילו מהכיוון של להיות עצמאי, ולאו דווקא, אני לא בטוח שהרשתות החברתיות הן הקטליזטור של הדבר הזה. להיות עצמאי זה לא פשוט, כאילו, יש לך חודשים מתים שאתה בחרדות קיומיות, ומיד אחרי זה חודשים שאתה פתאום כאילו באלפיון העליון. וזה לוקח, זה לקח לי לפחות 10 שנים, ממש עכשיו, כאילו, אני מרגיש שאני מתחיל להבין את האיזון של הדברים האלה. ואיך לא להילחץ מחלקים מלחיצים של המקצוע, או של העצמאות, ואיך לא להתעופף יותר מדי כשיש הרבה עבודה. אבל באמת אני חושב שאם נחזור שנייה לסושל נטוורקס, זה כלי שהוא מאוד... הוא סופר חשוב לדעתי, הוא כאילו, אתה לא יכול להתעלם ממנו. זה שם אותך באיזושהי פוזיציה שאתה אדון לעצמך. שאתה לא צריך שמישהו ידחוף אותך, אתה יכול לדחוף את עצמך. כן, זה דורש הבנה, זה דורש, אתה יודע, אתה נכנס כאילו ל-ad center של פייסבוק, בשביל להבין איך אתה מפרסם משהו. וזה סופר מסובך. וזה לוקח זמן. אתה בהתחלה מבזבז את הכסף שלך קצת, אבל בסופו של דבר, זה יכול, עם קצת כאילו הבנה, להניב תוצאות, מכל מיני בחינות. אם זה אצלי מבחינת החנות, או שאם זה סתם לדחוף כאילו לפרסם דברים שלך כדי שיותר אנשים יראו אותם. אני לא מבטל את הדבר הזה. כן, צריך להיזהר, כי זה באמת שואב הרבה מהזמן שלך.
איך אתה באמת מנהל את הזמן שלך עם הסושיאל נטוורק הזה? אילו אתה עובד עם איזה אקסל או משהו כזה?
לא. תשמע, אני מאוד אימפולסיבי. אני מאוד אימפולסיבי, אני עושה דברים שאני יכול להתחרט עליהם אחר כך, אבל כשבא לי לצייר אז אני מצייר, ואם לא בא לי להעלות את הציור בסופו של דבר לאינסטגרם אז אני לא יעלה, אבל אם כן בא לי אז אני כן יעלה אותו. זה לא שאני, אני מנסה כן ליצור מצב שאני אפרסם משהו פעם בשבוע לפחות. אבל אני באמת מג'נגל בין הדברים האלה באי סדר טוטלי. זה עצוב, ואני חושב שזה גם כאילו מוביל להרבה מהחרדות האלה, אתה יודע, שאין מה לעשות, כאילו, קיימות. אבל
מעניין.
אני חושב שלעשות אקסל זה אפילו עוד יותר מבזבז זמן, לא?
האמת ש...
לפתוח עכשיו אקסל, להתחיל להבין עמודות.
כן, אבל אחרי שאתה לומד את זה, אז...
משתנים.
אז מתחילים בפשוט, באקסל בלי סקריפט, ולאט לאט.
אתה מכיר את התחושה הזאת שאתה, אני לא יודע מה, כאילו, שאתה מקבל מייל, ואז פתאום הוא נהיה הדבר הכי חשוב, שאתה עובד על משהו אחד, ואז אתה מקבל מייל על איזה פרויקט אחר בכלל שלא התכוונת לעבוד עליו, ופתאום כאילו הלב שלך כזה, טדם, טדם, טדם.
כי הוא יותר כיף.
אני לא מהכיוון הזה, לא מהכיוון הכיפי.
אוקיי.
מהכיוון של הפרעת קשב, נקרא לזה, של לראות פתאום, אתה מקבל מייל על נושא אחר, ואז פתאום אתה אומר, יו, מתי אני אעשה את זה? איך אני אנהל את הזמן שלי? היום תכנתי בכלל לעבוד על משהו אחר, איך אני אעשה? אני צריך להספיק את זה על יום שלישי, ובכלל רציתי לעשות...
אז הנה, אתה תעשה באקסל תיעדוף, מה הכי חשוב, מה למחר, מה לעוד שבוע. אני אשתף אותך באקסל הזה.
סדנת אקסל אחר כך?
כן.
יאללה.
טוב, אז פריטימס. יאללה.
פריטימס.
תספר לנו.
שוב, פריטימס, אני הצטרפתי רק אחר כך. פריטימס הייתה יוזמה של... התחילה כיוזמה של בועז סידס, עליו דיברנו בהתחלה, ובן קאופמן, שהוא חצי מהבעלים של דה סילבה בורדס, שעושים לונג בורדים. הם חברים טובים, שחלקו סטודיו, איפה שאנחנו יושבים עכשיו. ופריטימס נולדה בעצם כסוג של קולקטיב אומנים גמיש, נקרא לזה ככה. איזושהי קבוצה של אומנים שמציגים ביחד, תוך כדי שהם שומרים על היצירה האישית שלהם. אז אם זה אומר תערוכות משותפות, תערוכות לפי נושאים, אירועים, כל מיני ירידים של מחירה, לא של מחירה, של, אתה יודע, כל מה שחשבנו שיכול להיות פלטפורמה טובה לאומנים להציג את מה שהם יודעים, הלך. אז הם התחילו את פריטימס ב-2014. כשהתערוכה הראשונה הייתה ניאונס, אני חושב שהיינו אז 5 או 6 אומנים, ובעצם עשינו תערוכת פוסטרים על ניירות זרחניים, כמו של הפוסטרים הכי פשוטים בזה, של הופעות כזה. ומשם הדברים התגלגלו, כאילו, אומנים באו, אומנים הלכו, הצטרפו אלינו. התערוכה, אני חושב שהכי גדולה ומוכרת שלנו היא התערוכה בבית העיר, שהייתה ב-2017, שבאמת כאילו השתלטנו על כל החלל הזה, ובאמת כל אחד קיבל קיר ולקח את כל האזור התחום שלו ל...
מי הפיק את זה?
זה היה הפקה של בית העיר. זה בעצם מוזיאון בית העיר. תמיכה מן הסתם של עיריית תל אביב. אבל באמת מהבחינה הקריאיטיבית הייתה,
חוצרות,
יש שם חופש, חופש מוחלט. באמת חופש מוחלט ותקציבים בלתי נגמרים, סתם. תקציבים נגמרים, אבל סבבה. אין תלונות.
אז זה היה די משוגע.
זה היה גם נורא נורא כיף. זה היה באמת, היצירה של זה הייתה חודש של התנתקות טוטלית מהכל, כאילו. פשוט אמרתי לכולם, לכל הלקוחות הרגילים במרכאות שהיו לי, בחודש הזה אני אין אותי, ופשוט להתמסר לדבר הזה, וכל יום ללכת לבית העיר במשך שבועיים, ולתלות ולצייר ולהדביק, ובאמת כיף. ומשם המשכנו, יש לנו כאילו כל מיני אמרתי, תערוכות כאלה שאנחנו עושים, אם זה פוסטרייז, שזה תערוכה של פרינטים שנמכרים בשיטת pay what you want, שזה היה ניסיון שמאוד מאוד רציתי לעשות, אחרי שהבעלים של Love It סיפר לי על בית קפה שעובד ככה, אתה נכנס, לוקח קפה, pay what you want, ושאיכשהו זה עובד. אתה כאילו תמיד נורא סקפטי לגבי זה. אז אמרתי, בוא ננסה את אותו דבר עם פוסטרים. זה משמח בעיקר לראות שהפרינט לא מת, שאנשים רוצים לקנות פרינטים, רוצים לקנות אמנות, רוצים לתלות דברים יפים על הקיר שלהם, וזה מוקדם מדי להספיד את הפרינט. בית שאנשים די נדיבים סך הכל, ויודעים להעריך עבודה. ובעיקר זה כיף, אתה יודע, זה לעבוד עם עוד אומנים, זה לקבל פידבק על הדברים שאתה עושה כאילו מהקהל, בגובה העיניים כזה, ולא כאומן שהוא בפתיחת התערוכה שלו, והוא מסתובב עם כוסית שמפניה ומתמנגל עם כולם. ואני חושב שזו הייתה המטרה העיקרית של פריטימס, כאילו בעצם להנגיש, להיות יחד עם כולם, לחוות את האומנות יחד עם כולם, ולא משני צידי מתרס, אתה יודע.
כן. ואיך הגעת לירוק הזרחני הזה? איך הוא התפתח כל השנים? מה זה המשיכה לירוק הזה?
אני חושב שזה הצד המיתוגי שלי, של תקשורת חזותית. אני כאילו, אני חושב שהוא התפתח מאותו אתר שסיפרתי לך שהיה לי בשנה ב'. זה היה אתר פלשי, ואני עשיתי אותו כאילו זה אתר דוס, וזה היה ירוק שחור כזה, כמו המסכים של פעם, וזה באמת היה האתר הראשון שהיה לי, ואז זנחתי קצת את זה לאיזו תקופה, את הצבעים האלה, ובאיזשהו שלב חזרתי, כי זה באמת, זה מהבחינה הפרקטית, אני קצת פריק של פרקטיקה, אני כאילו רוצה לדעת, כשאני מצייר משהו, פחות או יותר איך הדברים ייראו, או איך אני אפיק את זה. אם אני רוצה להדפיס עכשיו איזשהו כאילו, אני מעצב עטיפה של תקליט משוגעת עם כל מיני חיתוכים וזה, אני רוצה לדעת איך אני אעשה את זה. לא עכשיו לזרוק רעיונות שהם כאילו, אחר כך אני אפתור את הפתרון שלהם. והירוק הזרחני, הוא כן נתן לי גם איזשהו מקום מאוד מאוד פרקטי. זה צבע שכאילו נורא קל למצוא אותו על ניירות, על חפצים. הוא כאילו ירוק זוהר, זה פאקינג ירוק זוהר, יש את זה על הכל. וגם מצד שני הוא מאוד מאוד חזק, והוא גם מאוד מאוד מזוהה. אתה יודע, כאילו, כשאתה דבק אליו, אז הוא כאילו, אתה יודע.
קריפטונייט.
כן, אני יודע, למרות שאני זונח אותו קצת לאחרונה. אני כאילו עובר קצת לאדומים, קצת לצהובים.
נכון, האלבום האחרון של רונה קינן, אז אולי תספר קצת על התהליך איתה, וזה מעניין.
כן, עם רונה זה כאילו, אין הרבה תהליך, זה היה נורא אינטואיטיבי, זה היה סופר כיפי לעבוד על האלבום הזה. כי כשרונה פנתה אליי, אז באמת נפגשנו בדירה שלה, והיא השמיעה לי שניים או שלושה שירים מהאלבום שלה. עכשיו, אני לא צרכן של רוק ישראלי מובהק, אבל כאילו כן, כן התחברתי בעיקר לתכנים, למלל, לליריקס, למילות השירים, ובאמת היא שלחה אליי, כשהיא שלחה אליי את כל האלבום, אז נורא מהר הגעתי למשהו האלבום, וזה היה נורא מפחיד. זה כאילו, זה טעות שאני כל הזמן עושה, שאני מגיע למשהו שהוא כל כך חזק בשבילי ברמה האישית, שאני מפחד לשלוח אותו לאומן. מהחשש שיגידו, לא, לא, זה לא, אתה לא בכיוון, וזה קרה. זה קרה יותר מפעם אחת, ואפילו יותר משלוש. אבל אז אתה מגיע למשהו שאתה נורא נורא אוהב, ואז אתה אומר, טוב, אז אני אחכה 3-4 ימים שיחשבו שאני עובד, ואז אני אשלח את זה. ובינתיים אני אעשה עוד כמה סקיצות, ונראה מה, כאילו אולי משהו אחר יקרה. ובאמת עם רונה, כאילו אני כל הזמן חזרתי לאימג' הזה של הסוס.
כן.
ואמרתי, טוב, אני שולח לה פשוט את זה, וכאילו שום דבר אחר לא היה. וזה פשוט כאילו, אתה יודע, זה היה תיקונים, בקטנות, צבעים, ופה, ולדייק. אבל זה pretty much מה שקרה בהתחלה, זה מה שהאלבום. שאחר כך התפתח לשפה של הסינגלים וכל מיני שימוש אחר בסוס ובסנריוז אחרים. אבל זה מסוג הדברים האלה שבאמת כאילו מזל, אבל כאילו...
ויש דוגמה עם נגיד להקות לא מארץ שאתה לא נפגש איתם, כאילו איך זה עובד?
אלבומים שלא מהארץ. האמת שלא זכור לי מה שעשיתי לאחרונה, כאילו עם אסף אבידן אני עובד בקשר מרחוק.
אבל שוב, סקייפ, כאילו.
גם וגם, אבל שוב, זה אומן ישראלי, אז כאילו הדיבור הוא הרבה יותר פשוט מאשר עם אומנים מחול. מה שאני יכול להגיד, אז דווקא עם מוזיקאים מחול, פחות יצא לי לעבוד, אבל עם חברות מחול, זה... אם זה חברות פרסום או חברות אחרות, או כאילו... זה... אני לא רוצה ללכלך, אבל זה קצת יותר מקצועי ממה שקורה פה. נקרא לזה ככה. זה באמת... זה... אם זה מתחיל בזה שפונים אליך עם תקציב, אומרים לך, יש לנו X, שהוא בדרך כלל פי 5 ממה שאתה היית מבקש, אם הם אומרים לך לבקש, וגם אלון דיבר על זה.
נכון.
יש לי ספר שאני מאוד ממליץ עליו, שנקרא ספר תמחורי.
יש איזה משהו כזה, don't make me...
לא, לא.
לא זה.
Graphic Design Guild, Handbook, משהו כזה.
אוקיי, הוא ימצא את זה ונשים ב...
נשים. זה ספר תמחורים בגדול, למעצבים ומאירים.
הוא על זמני כזה? כאילו גם עכשיו
הוא... א', יוצא כל שנה מהדורה. הוא לא יקר, באמזון פשוט קונים אותו כאילו, והוא לא יקר מדי. ומה שמדהים, זה כשפונה אליך חברה מהארץ, עכשיו אפילו כאילו, אתה יודע, שאני אחרי 10 שנים של עבודה עצמאית,
כן.
אני פחות או יותר יודע מה התמחורים שלי לדברים מסוימים. ואז אתה מקבל, ואתה קולט שהתמחור שלך... זה בערך אותו דבר, אבל בדולרים. אז אם אתה לוקח X, אז קח את אותו דבר בדולרים לארצות הברית, ללקוחות בארצות הברית.
כן.
וזה מבאס. מצד שני, כאילו, זה, אתה יודע, צריך לעבוד. צריך לעבוד גם פה. ויש פה אחלה פרויקטים. אז אתה יודע, מהלכים בין הטיפות. אני חושב שיש כאילו עוד טיפ לאנשים... שרוצים להתעסק בזה, או מתעסקים בזה, זה שעבודה בחינם מביאה אך ורק עוד עבודה בחינם. ושוב, אם אתם, אם בא אליכם לקוח, הוא צריך לשלם על העבודה שלו. וזה כאילו, זה לא מובן מאליו, בעיקר לאנשים שהם חדשים, כי אתה חייב ליצור לעצמך שם, ואני לגמרי מבין את זה, אבל אפשר ליצור לעצמך שם בהרבה צורות כאילו. ובמיוחד, אם נחזור לאינסטגרם ולבי-הנס ולפייסבוק ולכל הפלטפורמות האלה, אז אם אתה מספיק טוב, ואתה יכול להוציא את הדברים שלך, כאילו, אתה לא צריך שיעשו את זה בשבילך לקוחות. זה עניין של התמדה, הרבה התמדה והרבה הרבה אורך רוח. צריך לעשות את זה אורגני ובסבלנות.
מגניב, אחלה, אחלה נקודות. ורגע, לא דיברנו על קולנוע, אם זה משהו שמשפיע עליך או שפשוט לא?
לא.
לא. זה תראה, רק מוזיקה
אני,
שאתה...
אני אגיד כזה דבר. יש סרט אחד ש...
או, יפה.
סרט אחד שבאמת תפס אותי ברמה האסתטית שלו, וזה סין סיטי, שראיתי אותו עוד לפני שקראתי את הקומיקסים, ורק בעקבות זה קניתי את כל הסדרה של, של סין סיטי, ובאמת פרנק מילר, המאייר והכותב של זה, הוא פשוט, פשוט, פשוט גאון, הבן אדם גאון. הטיפול שלו בכל כך קצת קווים, בכתמיות, וליצור קומפוזיציות מעניינות בשחור לבן, פשוט מדהימה, פשוט פשוט להסתכל ולקנה.
כן, זה היה יוצא דופן שזה יצא לקולנוע.
ממש, זה הסרט קומיקס הראשון שאני ממש הרגשתי שאני רואה קומיקס, שככה אמור לראות קומיקס, אתה יודע, זה וזה באמת סרט שבאיזשהו מקום שינה את התפיסה שלי, או שנתן לי השראה מטורפת לדברים, ליצירה. אבל חוץ מזה, תשאל אותי על סרטים שראיתי שלשום, ואני לא זוכר איך הוא נגמר אפילו. אני באמת גרוע, גרוע, גרוע.
טוב, אז צבע אהוב אנחנו ניחשנו כבר.
לא, לא ירוק, לא ירוק.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
למה ככה?
חוזר בי.
תראה, ירוק זה צבע עם נשמה. אוהד מכבי חיפה, אבל אני מאוד מאוד, אין לי צבע אחד, אני אוהב את כל הצבעים הבסיסיים. צהוב, אדום, כחול, אבל כשהם, אתה יודע, רבועים.
ואני ראיתי בתקופה האחרונה גם אתה קצת יותר משחק עם צבעים, ואני הסתכלתי כזה, הצצתי באינסטגרם בתקופה האחרונה שלך, שאתה עושה כל מיני ניסיונות כאלה. כן. זה משהו עובר שם.
משהו עובר שם. אני מנסה להשיג יותר ריץ'. כן, תשמע, אני מנסה לא להגביל את עצמי, למרות ש... שוב, אם אנחנו חוזרים לזה שאני אוהב את הפרקטיקה, את איך לעשות את זה בסוף, אז אני גם חושב על איך אני אדפיס את זה בסוף. אתה מבין? ואז אם כאילו לפעמים אני רוצה... אני רוצה ליצור משהו שאני אוכל להדפיס אחר כך בריזו, או שאני אוכל להדפיס אחר כך במשי, או שאתה יודע, לא יודע מה אני רוצה לעשות עם זה, אבל כאילו, ואז לפעמים זה קצת מגביל אותי ברמת הצבעים.
נכון.
אז אתה מנסה לחשוב על זה מראש. אז כאילו, לפעמים אני באמת משחרר כאילו, ונותן להכל לצאת איך שיוצא, אבל אני באמת מאוד 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 מגביל את עצמי נקרא לזה ביסודות שלי. לא אוהב להשתמש ביותר משלושה, ארבעה צבעים בעבודה.
כן, ורואים את זה. זה למרות שכן, האחרונים הם צבעונים, ואני נהנה מזה. מגניב, מה התוכנה האהובה עליך?
פוטושופ. פוטושופ.
סבבה.
פוטושופ לגמרי.
אבל אתה לא מוציא איתה לדפוס, אז מה אתה...
אז עם מה אני מוציא לדפוס? עם?
לא יודע, תגיד.
פוטושופ?
עם פוטושופ.
אז עם מה? יכול להיות שאני אעביר את זה לאינדיזיין, כי זה מקווה קצת יותר את הזה. אבל אתה יודע, אני מצייר פוטושופ. אני עושה דברים באילוסטרייטור, ואז מעביר אותם לפוטושופ. כאילו כל וקטור אני משחית עם הרסטרייז של פוטושופ.
יפה. ועם איזה לוח אתה עובד? או שבאחבר?
סינטיק.
אוקיי.
כן. שזה היה לחלוטין game changer בשבילי. זה... כאילו אני אומר את זה בשמחה ובעצב, אני עזבתי את לצייר על ניירות כמעט לגמרי. לפני הסינטיק אני ניסיתי להשתמש בוואקום, אבל אני לא הצלחתי לצייר למטה ולהסתכל על המסך.
כן.
הקואורדינציה שלי לא אפשרה את זה. אז זה פשוט לא היה לי נוח. אז אני הייתי מצייר על שקפים, ועל נייר פרגמנט, וסורק. והיום, כאילו, אני מצייר כמעט אך ורק על הסינטיק.
טוב, אז לא ניסית עדיין את הפרוקרייט ואת האייפן. טוב, תנסה היום, ואתם תראו מה יצא. יש איזה מהיר ש...
אני מרגיש קצת ברמת התוכנות שאני כזה, גם בזה, וגם בתוכנות גרפיות, וגם באינסטגרם, שאתה לאט לאט, אני מגיע לגיל שאני נשאר מאחור, ואני אומר כזה, תמשיכו בילדיי. אני כבר אשאר פה באינסטגרם.
כן, וכולם ילכו לטיק טוק.
אתה מכיר את האלה שאומרים לך, אני יכול לשלוח לך את זה בקובץ של קורל דרור? אז ככה בתוכנות.
וואו, וואי, זה קורל.
נכנסת לטיק טוק? נכנסת?
נכנסתי ומחקתי.
ויצאת, גם אני... ונכנס ואתה אומר כזה, מה? לא, 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 לא.
כן, זה היה ככה. לשבוע וחצי בערך. ואיזה, יש איזה מאייר שהשפיע עליך? למרות שכבר זרקת כמה מאיירים וקומיק סאי וזה.
כן. מאיירים, אני חושב ש... אמרתי את דרק הס. יש מאייר שנורא נורא אהבתי בזמן הלימודים שלי, ש... קוראים לו דייוויד פולדברי. שהאמת היא שלא הסתכלתי על הדברים שלו לפחות שנתיים, והיום נכנסתי לפרופיל שלו, באינסטגרם ולאתר שלו. וזה מצחיק לראות את גם את ההתפתחות שלו, אתה יודע, ככל שהשנים עוברות, מאומן שהוא כאילו מאוד מאוד ריאליסטי, הפך באמת חזר לאחורה קצת. אני חושב שזה גם כאילו איזשהו תהליך שגם אני קצת עובר, של מהריאליזם והצורך הזה לצייר דברים יחסית מדויק, לשחרר קצת ולמתוח את הגבולות, ולא להתחייב למנח נכון של יד או אף מסוטט ברמת רנסנס.
כן.
אלא לצייר יותר קרטוני קצת. אז קצת הצחיק אותי, אבל הוא סופר מוכשר. ואני חושב שכאילו המגדלור שלי זה סטודיו מסיאטל שנקרא Invisible Creature, שהם באמת הסטודיו המושלם, הם שני אחים שגם הגיעו מהכיוון של העיצוב הגרפי. הם היו בלהקת מטל, ומתוקף זה שהם בלהקת מטל עיצבו למלא להקות מטל עטיפות. עכשיו הם מן הסתם, כאילו הם היו צריכים להיות די מוכשרים בשביל שימשיכו לתת להם עבודה. והם באמת מוכשרים, ובאמת הם הגיעו למקום של גם קצת איור, שילוב של איור בתוך הדברים. ושפה מאוד מאוד ייחודית שמתכתבת קצת עם ה-50s של אמריקה וה-60s. ציורים כאלה מאוד קרטוניים וחמודים, אבל מצד שני... הם עושים גם עבודות מאוד מאוד גרפיות, וקיצור מדהימים, הם פשוט כל מה שהם עושים יפה, אז...
מגניב, אני...
מגדלור לגמרי.
הולך להסתכל באינסטגרם שלהם עכשיו. אוקיי, מה עוד יש לי פה? ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים על יוניל. זה יכול להיות מטומטם.
אני לא מפספס פרק של סברי מרנן. סתם,
זה מלא אנשים מוכרים אותך, אנפולו, יוניל.
לא יודע, כשהייתי ילד, מאוד אהבתי את אתניקס, והייתי אוסף קלטות שלהם, וגם את בון ג'ובי מאוד אהבתי. היה לי מלא קלטות שלו.
יפה, זה אחלה... כן? אחלה פן-פקט. כן.
פן-פקט.
לגמרי?
היה לי את החתימה של זאב נחמה, על גלויה.
נייס.
אהבת?
אי-ביי.
אולי ניתן את זה כגיבווי.
ואם לא היית מאייר?
אז הייתי מעצב גרפי נראה לי.
לא, אני הוספתי מעצב גרפי עכשיו.
שגם זה אסור לי?
כן.
אז כנראה שהייתי מתכנת. לא כי אני באמת חושב שזה מה שהייתי רוצה לעשות, אבל כי אני חושב שעד באמת עד הצבא החיים שלי התקדמו לשם. זה היה כאילו הכיוון...
הרובוטיקה וזה.
כן.
באיזה שפה זה היה, הרובוטיקה?
אני לא יודע. אני הייתי בצוות של בניית הרובוט, לא של תכנות הרובוט.
הבנתי.
אז אני יותר הלחמתי.
זה עשייתי יותר.
משהו כזה.
טוב, יפה. כן, אם לא היית גר פה, אז איפה היית בוחר בעולם לשבת ולעבוד?
תשמע, פעם הייתי אומר לך בקלות לונדון או ניו יורק, אבל היום אני כאילו, אני איש שמאוד מאוד אוהב שגרה, אני פחות אוהב שינויים, וככל שעובר הזמן אני די משתקע פה בתל אביב, אז קצת קשה לי לחשוב על עצמי במקומות אחרים. אז לא יודע, לא יודע אם הייתי עוזב בקלות. כרגע טוב לי.
מעולה. יחסית. זה סיום מאוד אופטימי.
רק ביבי.
טוב, אז גם הבאת לנו מלא טיפים למהירים. רשום לי טיפ, אז כבר בשיחה אתה הכנסת את הטיפים, אז זה נהדר. אז אתה רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים?
לא. נראה לי סיכמנו סך
הכל
טוב.
כן, זה היה אחלה שיחה.
כן, אתה חושב?
אני מרוצה. למדתי הרבה דברים בהיסטוריה של יוניל.
רציתי להגיד שזו אחלה יוזמה. מקשקש, זה חתיכת דבר.
תודה רבה.
באמת. אתה יודע, זה כאילו מסוג הדברים שאתה אומר, איך לא עשו את זה קודם. וזה ממש מעניין. אותי זה תפס.
תודה רבה.
בדרך לפה שמעתי את הפרק עם תמר מושקוביץ.
יפה. אמרת את זה כל כך טוב. איזה כיף. תודה רבה. מגניב. וואי, אז אנחנו מסיימים את הפרק הנוסף הפעם עם יוניל, עם יוני לקס. תודה לכם שהייתם שותפים. פרק של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. שבוע הבא מאיירת נוספת, מאיירת חדשה. ספוילר לפרקים בעמוד הפייסבוק שלנו וגם האינסטגרם. יוניל הולך לצייר בפרוקרייט, באייפד לראשונה, אז שווה לחכות ולראות מה יצא. פרוקרייט, יש קבוצה, פרוקרייט TLV שפתחתי, כי אני כל כך מכור לתוכנה הזאת, אז אתם מוזמנים להצטרף אליה. ותרגישו הכי בנוח לשלוח לי הודעות על מהירים שהייתם רוצים לשמוע. וכן, שיהיה פחות גשם, שיהיה יותר שמש עכשיו. גשם באיפה שצריך ושמש פה במרכז.
זה הולך להסתיים נראה לי בקרוב.
כן, החורף הזה
של הגשם.
זהו, שיהיה לכם אחלה יום. אני שחר בחור, והיה כיף. ביי יוניל.
ביי.